בסדר, נתחיל. הגענו לפרק ד' בספר שמואל, שעוסק במלחמה עם פלישתים, נפילת אהרון. מה שנעשה היום זה בעצם הקדמה לכל הסיפור הזה, לכל המלחמה הזאת, שהנושא של הקדמה הוא חורבן משכן שילה. זה נושא שטיפה התחלנו לגעת בפעם שעברה. ועכשיו זה, בזה נעסוק. בעצם אנחנו נמצאים בקו פרשת המים היסטורי בעם ישראל של חורבן משכן שילה. כמו פה בפסוקים, בפרקים, מה שיהיה בתואר זה נפילת אהרון. אבל אנחנו מדברים על תום תקופה שהתחילה מימי יהושע וכרגע היא מסתיימת. ראינו שבפרקים האלה מבחינות אחרות יש התחלות חדשות לגמרי בהיסטוריה של עם ישראל, חידוש הנבואה, התחלת האחדות ישראל, תום דור השופטים. אז פה אנחנו נראים על עוד כמה פרשת המים היסטורי, והוא חורבן משכן שילה. בשביל להתחיל להבין את זה, נדבר קצת על משכן שילה ומה הוא היה אמור להיות בעיני בני הדור. כלומר, אנחנו בעצם נעסוק, לפני שאנחנו עוסקים בחורבן משכן שילה, נעסוק קצת ב-300 ומשהו שנים שבהם הוא היה קיים, מה היה אז, מה הבינו לגביו, ומילה נבין, בתוך זה נבין מה זה החורבן ואלה אנחנו הולכים מפה. אז משכן שילה, ההגעה אליו, הקמתו, מתוארת, נאמרת יותר נכון, לפרק י' ח' ביהושע. שם בני ישראל מתכנסים לשילה ובונים שם בית אבנים. זה בעצם חידוש ביחס לכל מה שהיה עד אז. עד אז המשכן נדד עם עם ישראל במדבר, החל מהר סיני והלאה. ותמיד איפה שישראל נמצא, המשכן נמצא. גם כשהגענו לארץ, בהתחלה המשכן היה בגלגל, כמו המקומות הקודמים בעצם. יוטבטה, או הגדגד, עברונה, כל התחנות של משכן עבר, המשכן יחד עם ישראל, זאת מחנה אחד גדול. משכן שילה זה הראשונה כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, אז יש מקום למשכן, יש מקום לעם ישראל שהוא כל הארץ. עכשיו לראשונה יש נושא שהוא איפה המקום של בית השם. עד עכשיו עם ישראל נדד, אז יחד איתו, המשכן איתו. אבל פה בעצם המקום הראשון שהוא המקום של בית השם זה משכן שילה. וזה גם המקום הראשון שזה לא רק משכן, אלא גם בית. משכן שילה נקרא לראשונה בית השם, כי הוא נבנה מאבנים ולא רק מיריות. זה לראשונה קביעות. אז קודם כל כבר פה הפשט הוא שאין מדובר בתחנה נוספת, אלא הגענו אל המנוחה. ופה, בקורות שאני לא אביא עכשיו, אבל בדברים פרק י' ב' כשמדובר, זה שעם ישראל יגיע אל המנוחה ואל הנחלה, וגם כשמדובר על זה שהשם יבנה בית במקום אשר יבחר השם, אז בעצם המקום הראשון שהוא מנוחה, מנוחה זו שילה אומרים חז"ל, או נחלה, תלוי לפי איזה דעות, אבל לראשונה יש קביעות לשכינה. בית, זה המקום אשר יבחר השם. כלומר, הרי השם מכין את עם ישראל בהדרגה למקום שלו, לבית השם. וזה מושג שכיח בספר דברים, המקום אשר יבחר השם. מהו המקום הזה? המקום אשר יבחר השם זו שילה. אנחנו עוד לא יודעים את ההמשך של שילה בסוף לא. אבל בהחלט, בשילה שוב יש איזה מקורות, ואז בספר יהושע הבאנו אותם. וזה ממש גם דברים הלכתיים, כולל על הרגל וזה, שהמקום אשר יבחר השם, מצוות שנראו במקום אשר יבחר השם, הם נהגו, אולי לא כולם, אבל נהגו בשילה. אז מבחינת עם ישראל הגענו אל המנוחה, אנחנו עכשיו נמצאים מאות שנים בבית השם, בית קבע, כל עם ישראל כשעולים לשם עולים. אני אתן רק דוגמה אחת שתבהיר לנו, מקור אחד שיבהיר לנו איך מבחינת עם ישראל כבר הגענו למקום אשר יבחר השם. החזקוני שם בדברים י' ב' אומר, כי אם אל המקום אשר יבחר, לא פירש המקום, למה השם מראש לא אמר מה המקום אשר יבחר? לפי שהשכינה שרתה בכמה מקומות. כמו גלגל, שילה, נוב וגבעון ובית עולמים. אז השם הראש לא פרש מהמקום שיבחר, כדי שנחשוב, שנתייחס גם אל, כרגע אנחנו עוסקים בשילו, שהוא היה מאות שנים, הוא ממש נבדל ממה שקרה בגלגל, במינו וגבעון. מאות שנים הוא איתנו, הוא המקום שיבחר. אותו דבר, אומר הכלי יקר שם, קרוב לשמוע שלכך לא גילה הוא, שלא ינהגו בזיון בשילו ונובע גבעון, כשידעו בבירור שלא זו המנוחה והנחלה. הוא הכלי יקר אומר מפורש, עם ישראל הסתיר, השם הסתיר מעם ישראל, שזאת לא המנוחה והנחלה, מבחינת עם ישראל זו המנוחה, ואכן כך לדינה. חז"ל אומרים זו המנוחה ויש לזה נפקא מינה. אז זה עם ישראל סובר שבמשך מאות שנים, שמקום המשכן בשילו הוא המקום הקבוע שלו, לא יכול בלי להביא עוד מקור על זה, הדק בתהילים. כשדוד המלך אומר, הנה שמענוע באפרת המצנוע בשדה יער. הוא מדבר שם על מתי הוא ימצא מקום להשם, והוא אומר שמענוע באפרת המצנוע בשדה יער. אומר הרד"ק, זה המקום לא ידענו עד היום, עוד לא גילינו את בית השם, רק שמענו באפרת עירנו, היה שמועה, היה איזה מסורת באפרת בעיר של דוד, כי עתיד להיות מקום נבחר לבית המקדש לדורות, כי אין שילו ונובע גבעון לדורות. רק היינו שומעים מפי זקנים, כי עוד יגלה המקום אשר נבחר. כלומר, היה מסורות פנימיות, שלא היו ידועות בכל העם, ששילו, ובהמשך גם נובע גבעון, הם לא המקום הסופי. אבל מה כל העם חשב? אנחנו נמצאים במקום אשר נבחר השם, סופי.
בירושלים היה דיבור על זה בעם ישראל?
לא. גם פה יש מקורות שהיה מסורות פנימיים. שמואל ידע את זה, נעיות ברמה, מה שגילה לדפית וזה, אבל השאלה היא לא רק זה, השאלה היא בכלל, הייתה אפשרות שהיא לא תחרב, שהיא באמת תישאר, אנחנו ניגע בדבר הזה, כלומר, אם תיתכן משהו כזה. יש לי שאלה, נגיד שאתם עכשיו בני דור השופטים, אז אמרנו, אתם חושבים, יש לנו את במקום אשר יבחר השם, אנחנו יודעים איפה הוא, בשילו, בירת אפרים. האם זה רק בגלל ש... טוב, פה המשכן נוצב, אז מן הסתם זה המקום אשר יבחר השם, או שיהיה לכם גם בעצם פסוק שיוכיח, שיגיד, כן, זה המקום, אני צריך, זה המקום שחיכינו לו הרבה מאוד שנים, ימי האבות, ששם השם ישים את משכנו.
זה עובד?
אז אני שואל, אם זה עובד, זה שעובד, זה מה שאמרתי עד עכשיו. אבל לפי הטיעון הזה, זה יכול להיות בכל מקום בארץ. איפה שישראל היו מציבים, היינו אומרים, זה עובד, זה שם. שהוא חוץ מזה, ספציפי לגבי שילו, אם יש לנו יעוד שאומר, כן, זה אמור להיות בשילו. שמה?
אני
תהיה בשילוח. יפה. בטוח, ברור לי שכל יהודי שגדל אז, ההורים שלו היו מחנכים אותו. תראה, אנחנו היום, נגיד עכשיו, עולים לרגל, שוב, זה היה חול שבעלי לרגל, אבל כשעלו, אנחנו עכשיו עולים לרגל אל המקום אשר יבחר השם דברים, ואל המקום שכבר יעקב אמר ליהודה בנו, שמתי יקום המשיח נקרא לזה מזרעו, עד כי יבוא שילו ולא יקעת עמים.
וזה מקום מקומות אחרים כאילו?
מה?
הם מבחינתם זה אותו מקום או מקומות אחרים?
מה זאת אומרת אותו מקום?
המקום שבדברים,
אותו מקום.
מבחינת אדם.
נכון, זה המקום, זהו. השם בחר לו את המקום. ואולי אתה יודע, אתה יכול להשתכלל, אתה יכול לבנות אותו כבית מפואר ומשוכלל או כמשכן, יכול להיות. אבל כן, הגענו. עד כי יבוא שילו, זה בעצם פסוק מפורש, שאומר שהמלכות תגיע ותצמח כאשר עם ישראל יגיע לשילו. הקשר הזה הבאתי, זה כבר מופיע אצלכם, דברים יפים מדברי הרד"ק הופמן, נראה לי שעכשיו לא הבנו אותו אף פעם, אבל יש פה משהו. זה מקור השני מהסוף פה בעמודים באמון 23. הוא אומר ככה, וגם שם, בדברים י' ב' בהקשר של המקום אשר יבחר השם. אז הוא אומר ככה, תקופת המנוחה השלמה הזאת, אמנם לא באה אלא רק עם מלכותו של דוד. אבל מנוחה יחסית לפחות, כלומר, מתי פעם ראשונה היה מצב של מנוחה, שעליו אפשר יקרא מה שהשם אומר, שכשהשם יניח לנו יבנה בית השם, אז הוא אומר, מנוחה יחסית לפחות כבר באה אחרי כיבוש הארץ על ידי יהושע, ונראה כי על כן קראו לעיר אשר בה הקימו את המשכן בשם שילו, לשון שלווה. וכן מצינו בברכת יעקב, שהמקום אשר אליו יבואו ישראל, אכן נדודים מושכים, והחיו שם כראוי לתפקידם, נקרא בשם שילו. נראה שכן פירוש הפסוק הוא, עד כי יבוא שילו. אז הוא מוסיף לנו עוד גורם, זה לא סתם השם שילו, אלא שילו לשון שלווה. ואז זה לא במקרה שבאו, שעכשיו אתה, לא יודע, יהודי בדור השופטים, חושב, כן, זה המקום הקבוע, זה המקום אשר יבחר השם, אלא אמרנו, א', אומר עד הצופמן, זה המימוש של הפסוק עד כי יבוא שילו, ברור? הנה, השם אמר ליהודה, כשתגיעו לשילו, זה הסימון של המטרה ששם יקום המשיח. ושם זה שנקרא המקום. אז אני אמשיך. יש לפרש, עד אשר יבוא אל עיר שלוותו. על כן מצינו בספר, כי רבי יהודה אומר, מנוחה זו שילו וכן במשנה סוף זבחים. אילו שמרו ישראל את תורת השם, הייתה שילו נשארת לחלוטין מקום המנוחה. אבל בעוונותינו החריב השם יתברך את משכן שילו, ואחרי כן נבחרה ירושלים בתור נחלה. אז הוא אומר פה משהו קיצוני לכאורה. מה זאת אומרת? אילו, אנחנו יודעים פה ימי אברהם, ימי יעקב, ימי האדם הראשון לפי מדרשים. מדובר על הר המוריה, איך יכול להיות ששילה הייתה נשארת מקום בתור מנוחה? ויש פה משהו, ותראו כאילו עד איכן הוא אומר, הוא אומר, זה היה המקום שלו. ואז אנחנו מתחילים להבין למה מדובר כשאנחנו מדברים על חורבן המשכן שילה. אנחנו כאילו מפספסים את זה כי ספר שמואל פה לא מתמקד בזה. אבל מדובר פה שוב, בקו פרשת המים בתולדות האומה, המשכן אשר לכאורה הוא הנצחי, היה איתנו מאות שנים, בית השם לראשונה, שילה, מקום המנוחה, מממש את הירוד עד כי יבוא שילה, חרב. אני לא יודע, קשה להבין, תגידו אם יש לכם זה, אני קשה להבין שהוא מתכוון שזה היה המקום שמחר השם סופית ולא ירושלים. מיוחד לאור המסורות וזה שחזל אומרים, מה שגם קרה מקודם בשם הרד"ק, שידעו שזה בגבול בין יהודה לבנימין, והיה כל מיני ידיעות על זה, והמקום, זה כבר עם ישראל יודע, והשם תכנן מראש זה ירושלים. אולי הכוונה שלו שזה היה מקום לצד ירושלים, אני לא יודע, שכאילו מתכוון לומר שזה מנוחה וזה נחלה, אבל מאוד קשה להבין מה הוא מתכוון. אנחנו נראה עוד מעט מנביא בהמשך דברי חתם סופר שבעצם אומר דברים, שאומר ממש דברים הפוכים. אבל שם אין לך הרבה, שם אני מסכים, שם יש גם את השאלה הזאת, איך השם אומר לשאול, איך שמואל אומר לשאול, שאם הוא היה שומע בדבר השם הייתה לו מלכות נצחית, אנחנו יודעים שדוד הוא הנבחר ולא שאול. אז התשובה היא, עסקו בזה המפורשים ותרצו. אתם רוצים שכולם, שבעצם, כי חוץ מהברבנלה, הברבנלה אומר באמת גם משהו קיצוני כמו פה, שאם שאול היה, לא היה חוטא, אז נכון, מי אמר שדוד מלך? שאול היה מקים מלכות מצחית. אבל גם זה דעת יחיד שם. הפשט הוא מה שהמפרשים אחרים אומרים. שהוא היה נשאר מלכות מצחית לצד דוד, מתחת דוד, כחלק מהשבטים. טוב, אני לא יודע, אז... בכל אופן, זה ממש עד הקצה לקחת את זה שהוא אומר שבעצם... שהיא לא הייתה נצחית, ואם לא היו חוטים, אז היה ממשיך גם ככה. אז בזה בעצם אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מצב ש, נגיד עכשיו מההיבט הזה, הייעוד שעליו התחנכו עם ישראל מאות שנים, מאות שנים, הרבה הרבה דורות, שהנה המקום אשר יבחר השם זה שילה, בגלל, כלומר בכפוף גם לייעוד של עד אשר, עד כי יבוא שילה, זה פתאום, התפוצץ. על ההתפוצצות הזאת, א' ראינו פעם שעברה שבעצם שמואל רומז מראש, כשהוא אומר בנבואה לאלי, שהנה שהשם עושה דבר שתצילנה, שכל שמות תצילנה שתי אוזניו. וראינו שאותה לשון, אם משמש לחורבן הבית, הן בהקשר של מנשה והן בספר ירמיהו, שיש פה ממש יותר מרים, יש פה השוואה בזה שחורבן שילה זה באמת מובן הזה, חורבן הבית הראשון, בית השם הראשון, מקום אשר יבחר השם, הנחלה, נחרב. אז על זה אנחנו מדברים. למה כל הדבר העצום הזה, החורבן הקשה הזה, חוץ מפסוק אחד בספר שמואל שמראש אומר שיהיה פה משהו שתצילן שתי אוזניו, אבל אתה אחר כך שאתה קורא, אז אתה מבין שהכוונה למפלת הארון. ואז גם בסוף גם נראה שהיה בסדר, כי הארון עשה ניסים וחזר. למה ספר שמואל לא מספר על זה? אז אולי זה יתברר לנו עוד מעט, כשבעצם, בזה אנחנו ניגע עכשיו, למה בעצם נחרבה שילה? כלומר, מה שסרטטנו עכשיו זה מתקו השבר הגדול, שחורבן שילה זה כחורבן הבית. יש לכם, רק מקור אחרון בנושא, באמת, אתם רואים בכותרת חורבן הבית הראשון. במסכת מגילה, זה מפורסם מאוד, כתוב שבנימין ויוסף כשהם נפגשו, אז יוסף בכה בשני מקדשים שאמרו תהיו בחלקו, בנימין בכה על צערה, אבל משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף. פה זה גם מאוד בולט, שלא מדובר פה על הגלגל או על נוב או על גבעון, הם לא בזה, אבל יש פה שני בתי מקדש של בנימין, הם מקבילים למשכן שילה אצל שבט יוסף, בזה מדובר, זה הקנה מידה, זה הסדר גודל. טוב, למה בעצם חרבה שילה? נכון, יפה מאוד. אז אתה אומר, לא צריך סברות, יש פסוקים. מעולה, בואו נפתח תהילים ע"ח. ושם, זה בעצם המקום המפורש ביותר למה חרבה שילה. וזה יהיה הרובד הראשון של ההבנה שלנו, למה היא חרבה. אז זה מזמור היסטורי של שרובו, הוא בעצם, יש בו תוכחה על ישראל, על החטאים שלהם, ואיך שהשם בכל זאת ממשיך ובוחר בהם ומושיע אותם. אז נתחיל מפסוק וב. למען ידעו דור אחרון, בנים יוולדו, יקומו ויספרו לבניהם, וישימו באלוהים כסלם, ולא ישכחו מעללי אל ומצוותיו ינצרו. ולא יהיו כאבותם, זה עכשיו התחלת הסקירה בעצם ההיסטורית, לא יהיו כאבותם דור סורר ומורה, דור לא הכין ליבו ולא נאמנה את אל רוחו. עכשיו מה שיאמר פה זה יזכור הרבה דורות בישראל. בני אפרים רומי קשת הפכו ביום קרב, לא שמרו ברית אלוהים ובתורתו מענו ללכת, ושכחו על ילותיו, אז פה מפרש, אז פה מדובר על במצרים, אחר כך ביציאת מצרים, תראו פסוק י' ז', ויוסיפו עוד לחטוא לו, למרות עליון מציאה וינסו אל בלבבם. הלאה, השם ממשיך ומושיע אותם, גם מכה בהם, גם ממשיך ומושיע אותם, ממתיר לאמן וכו'. נדלג, המשך דור המדבר, פסוק למדבד, בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו, וכו' וכו' וכו'. טוב, נדלג עוד הרבה, נגיע לארץ ישראל, פסוק נון ד', והביאם אל גבול קודשו, ארזה קנתה ימינו, ויגרש מפניהם גויים, ויפילם בחבל נחלה, וישכן בעוליהם שבטי ישראל. אז זה שוב פעם טובת השם, למרות ישראל, לפי המזמור הזה, לא היו ראויים. ועם ישראל ממשיך לחטוא, וינסו ואמרו את אלוהים עליון, ועדותיו לא שמרו. ויסוגו ויבגדו באבותם, ויפכו בקשת רמייה, ויחיסו בבמותם ובפסיליהם יקניעו. על מה מדובר? על איזה דור עכשיו מדובר? שגם אחרי הכנסה לארץ, היה ממש פסילים ובגידה בהשם. כמובן מדובר על דור השופטים, דור יהושע היה בדבקות בהשם גדולה מאוד, אבל מיד אחריו אנחנו נכנסים לדור שהיה בו הרבה שנים של חטא. מה התגובה של השם, של הקדוש ברוך הוא, פסוק נ"ט? שמע אלוהים ויתעבר וימאס מאוד בישראל, ויתוש משכן שילה אוהל שיכן באדם. ויתן לשבי עוזו ותפארתו ביד צר. מה זה ויתן לשבי עוזו? שבי אהרון. והסגר לחרב עמו ונחלתו התעבר, כלומר הרבה בעם ישראל מתו. בחורה, עכשיו שימו לב איזה תיאורים של גלות יש פה. בחורה וחלה אש ובתולותיו לא הוללו, כהניו בחרב נפלו ואלמנותיו לא תבכנה. כל זה יש סיכוי שאם אין מבין את הפסוקים האלה להרבה אנשים, אז היום אומרים שזה לקוח מתוך איכה. ויקץ כישן אדוני כגיבור מתרונן מיין, ויח צרה וחור כחרפת עולם נתן לעמו. אז זה הרבה מפרשים שהכוונה פה על הארון. שגם כשארון השם נשבע, ויקץ כי ישן השם, והייתה פה עוד ישועה כשעם ישראל. לא ראוי, אבל הרבה מפרשים מסבירים שהכוונה, שזה הכוונה נגד עם ישראל. ויח צרה ואחור מדובר פה על עם ישראל, ככה המתודות פה מסביר, שזה המפלה של עם ישראל. והסיבה לומר את זה שהפסוק האחרון לענייננו, לא, סליחה, הפסוקים הבאים, וימאס באוהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר. כלומר, קו פרשת המים הוא שזה הזמן שבו נופל משכן שהיה אצל יוסף, ומתחילה הבחירה ביהודה, ויבחר את שבט יהודה, את הר ציון אשר אהב, ונסתיים ויבחר בדוד עבדו, ויקחה במכללות הצאן, וכו'. אז כתוב פה בתהילים, שלמה נחרבה שילה? בגלל חטאי ישראל בדור השופטים, או אולי אפילו בגלל חטאי ישראל מאז ימי מצרים. כי המזמור בנוי באופן די ברור, מאז ומתמיד עם ישראל לא מספיק הלך בדרך השם, השם כל פעם למרות זאת הושיע אותו, הושיע אותו, לפעמים גם תוארות פה מקום. בסופו של דבר אחרי הכל המכה האחרונה מתוארת פה והקשה מתוארת פה ממש כמין קינה היא חורבן שילה. מה? נכון, מנטישת אפרים. ביחסים ביניהם אנחנו כאילו נעסוק בהמשך. ובאמת, תראו, בסיבות לחורבן שילה, בכותרת הראשונה בעמוד 24, חטאי הדור, אז עוד שני מקורות חוץ מתהילים הלכת, שבעצם עוצבים על חורבן שילה ואומרים, הנה זה מימוש עונש השם על החטאים. ספורנו מזהה את זה ויקרא בקללות שבחוקותיי, ושברתי את גאון עוזכם בחורבן משכן שילה, כי אמרו ויתן לשביעו זו. כלומר, כבר השם הזהיר אותנו בימי משה, שאחת מהצרות הקללות על חטאי ישראל תהיה לשבור את גאון עוזנו, כלומר, בית השם, וזה מה שקרה בחורבן משכן שילה, הוא מביא את הפסוק מתהילים ויתן לשביעו זו. אז הוא בעצם מצרף לנו לא רק על גבי תהילים שמגיע אחרי ומתאר את מה שהיה, שבעצם מלכתחילה היה חשש כזה, היעוד כזה, הזהרה כזאת וחוקותיו. ואברבנאל, לסיום הנקודה הזאת, ואומנם, למה נשבע ארון האלוקים מתוך אויביו? עכשיו, הוא, שימו לב, מדבר ישיר לא על חורבן המשכן, אלא על שבי הארון. הסיבה הראשונה האחת, לפי שהיו אז ישראל רעים וחטאים להשם מאוד, והיה עונשם שיפול יותר את ראשם שהוא הארון, כמו שנאמר, ושברתי את גאון עוזכם, זאת הכללה שהספורנו הביא, ואמר, והשימותי את מקדשכם. הוא כבר נרמז במה שאמר אחרי זה, והיה ביום שבת אהרון מקריאת ירים, וריבו ימים והיו 20 שנה. כלומר, פרק ז' בשמואל, כתוב, עכשיו עם ישראל מתחיל לעבוד את השם. משמע שעד עכשיו היה דור שרוי בחטא. ושם מתואר ששמואל החזיר טעם בתשובה, הנה זה יורה שלא חזרו בתשובה עד אותו זמן שוכחם שמואל, ושקודם זה היה ביניהם חטא על זה. הוא פסל מיכה שלא ביערו עדנה, ולזה נפלו, שלא ביערו עדנה, ולזה נפלו לפני אויביהם. עכשיו, באמת פה, אברבנאל פה מכניס לנו עוד משהו. למה נחרבה שילה? אמרנו, בגלל חטאי ישראל. פה אברבנאל מכניס אותנו גם לפסל מיכה. נכון? שזה מאוד מעניין, כי על פסל מיכה נאמר, וזה עכשיו גם בעצם אפשר להגיד פסוק מפורש, תעפו רגע לשופטים, סוף פרק י"ח, סיום של פרק י"ח הוא, וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילה. כלומר, בשבט אפרים, במרכז שבט אפרים, שילה, ולצידה במשך בעצם כל ימי השופטים, מאות שנים, פסל מיכה. מה זה לצידה? זה מתחיל לצידה עם בטל, אבל נמשיך אחר כך גם לדן. שתי הערים אשר ירובעם ישחזר שם את העגלים. ועכשיו הרבה יותר מובן מה שאתה קורא בספר שופטים, זה כאילו פחות רלוונטי אליך. וישימו להם את פסל מיכה שעשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו. מה שבעצם כתוב פה, וזה קושייה, מה הקשר? למה, מה קרה בחורבן שילו שהוא שר פסל מיכה? הרי פסל מיכה נמצא כל הזמן הזה בדן. אז יש פה עוד בעצם הצבעה של הנביא, שאומר לנו, תראו, היה פה בעצם חטא מתמשך, כל השנים האלה, והחטא הזה הפסיק כאשר נחרבה שילו. למה, מה קרה אז? אז אפשרות אחת לומר, השבר הגדול הביא לאירועי תשובה, וזה כמובן המטרה שלו. וזה חלק מהתהליך, אבל בעצם האפשרות השנייה, והיא אותה נקטו המפרשים, למשל הרד"ק שם, שברגע שנחרבה שילו, בא שמואל והחזיר את כל העם בתשובה, וחלק מזה שתהליך החזרת בתשובה של שמואל בפרק ז', זה שהוא החריב את פסל מיכה. בהקשר הזה, אגב, אומר הרד"ק, רגע, הרי שמואל כבר נודע לנביא השם לפני זה, בימי אלי. למה הוא לא הסיר את פסל מיכה? עד שאלי מת ונחרבה שילו וארון השם חזר והכל. אז הוא אומר, כן, לשמואל עדיין לא היה מספיק שררה כל עוד אלי היה חי. למרות שהוא נודע לנביא בכל ישראל, לא היה לו מספיק השפעה. ובימי אלי, אכן התמשך החטא הזה ולא הוסר פסל מיכה. אז כל זה סיבה ראשונה, שאומרת באופן הכי פשוט, שכר ועונש, עזרה ובחוקותיי, תיאור מחדש בדברים, בתהילים הינחת, שלא נחרבה בגלל חטאי הדור והדורות. אז זה הרובד הראשון. רובד שני, גם כן כתוצאה מחטא, בגלל חטאי בני אלי, זה בעצם מה שעולה באופן יותר ישיר מהפסוקים פה בשמואל. כי, שוב פעם, לא מפורש פה חורבן שילו, אבל בנבואת שמואל אל אלי, שנאמרת ממש בהקשר, כלומר כתגובה לחטאי בני אלי, אז נאמר לו שתדע לך, כל מה שאיש האלוהי אמר לכם על על היהודים הקשים שיגיעו לך ולזרעך, זה יתחיל להתממש עכשיו כשיקרה משהו, שכל בישראל שכל שומעות תצילנה שתי אוזניו. אז כבר אפשר לשמוע את הקשר ביניהם, שבעצם גם בגלל חטאי בני אלי, שזה כבר מדובר על חטאים במשכן עצמו, נחרבה שילו. וזה מה שחז"ל אומרים במסכת יומא. תראו אצלכם פה בכותרת סעיף ב', זה ביום דף ט', אמר רבי יוחנן בן תורתא, מפני מה חרבה שילו? מפני שהיו בה שני דברים. גילוי עריות וגזיון קודשים. כשזה חטא בני אלי, מיד הגמרא פה מזכירה, רגע, מה זאת אומרת גילוי עריות? הרי כל אומר בני אלי חטאו אינו אלא טועה. אז אומרת, כן, מתוך ששיעור קינאיהם, מעלה עליהם כתוב כאילו שיש חבום, ולזה הגמרא קוראת גילוי עריות, וגם בזיון הקודשים היה. אז סיבה שנייה בגלל חטא בני אלי, קשור לכל מה שבראנו ביחס ל... להנהגת בית אלי, ביחס להנהגה שלו, בית המדרש שלו בתוך הכהונה, שיש פה בעצם מפלת שילו, היא באה יחד עם מפלת הדרך של אלי שהייתה, עברה את גבולה. מפה
למה שעבור מקום?
מה?
למה שעבור מקום? כאילו,
שיצוגלו, שיחזרו. יפה מאוד, יפה מאוד. זה ממש מוביל אותנו לסיבות נגיד יותר עמוקות החיוביות. אתה צודק, אם זה היה רק זה, מה שבעצם עד עכשיו לא כל כך ברור, אז למה דווקא העונש הזה? כלומר, אם זה רק בגלל הרבה חטאים, אז אני מבין למה היא מפלה בעם. כבר פחות מבין למה ארון השם יישבה, אבל עכשיו שבית השם יחרב, ואחר כך ינדוד הלאה, אז זה באמת פחות מובן, אלא מתברר שהתגלה פה משהו, משהו שעם ישראל לא ידע אותו, אבל בעצם זה לא היה המקום הסופי.
כאילו, החורבן שלו, אי אפשר להגיד את הדבר של שהפך המטובת מלאבנים.
נכון, נכון. למה? כלומר, אני לא יודע בדיוק, אני מבין מה אתה מתכוון. למה אי אפשר להגיד? כי אתה אומר, זה לא רק זה, זה יותר מזה, זה פשוט ביטול המקום ומעבר למקום אחר, זה הכוונה?
כאילו שנחל במקדש, אתה אומר בעצם, היה צריך כאילו שלא יהיה כלום. לא, כי הרי גם הרבן מקדש, אומרים שיש איזה אופציה כזאת שבעצם אומרים שהגלות, האם הגלות יתלה בחורבן המקדש? פה באמת יש כאילו חורבן, אבל אין גלות.
תראה, יש גלות. יש גלות. פסוק שאתה מכיר אותו, גם כן, מסוף פסל מיכה כתוב, ראינו עד היות בית אלוקים בשילו, אבל שם כתוב עד גלות הארץ. ושם כבר שאומרים גלות הארץ זה גם כן משכן שילו, שגם היה שם בעצם גלות של מה, רק של אהרון, לא, כנראה שעוד ישראל גלו, אז יש שם חז"ל מפרשים גלות הארץ יותר מאוחר בהיסטוריה. אבל יש שם ממש משמעות גדולה ש... אבל גם מעבר לזה, אני לא יודע, יכול להיות שהעיקרון הזה גם חל פה, כלומר, יכול להיות שילולי שזה פגע בבית השם, אז היה, לא יודע, שמד עצום בעם ישראל, ויכול להיות שגם פה אחרי העצים והאבנים זה היה.
אמרתי, רובן הבית זה ביטוי כל הצורה
שהיה אצל עם ישראל. או, זהו, אז זה אני מבין, ולפה ממש אנחנו מגיעים, נכון. כלומר, אולי אני אכליל את מה שאתם כאילו מעוררים ונגיד, תקשיבו, למרות מה שאמרנו שזה חורבן ראשון, וזה נראה כמו חורבן, וכל שמות הציני שתי אוזנה, וזה המנוחה, וזה הנחלה, ועד כי יבוא שילה, לא, זה לא מתנהל כמו חורבן במובן הרגיל. נכון? זה לא מתנהל כמו חורבן במובן הרגיל. כשאתה מראה על חורבן, על גלות, אז כל המדרגות נופלות. בבית ראשון, אז פסקה נבואה, יש את כל הרשימה של נופת צופים שפסקה, והכל, ואז החרפה הגדולה של עם ישראל בגויים, והחילול השם הגדול. אבל פה יש משהו מוזר. החורבן הזה מתרחש. בוא נמפה שנייה. זה משהו שרציתי לומר קודם ושכחתי. קודם כל באמת זה נראה כמו חורבן במובן הזה שזה לא רק שבית השם חרב. זה יחד עם זה מהפלה הגדולה של עם ישראל מול פלישתים. מאז עם ישראל משועבד לפלישתים בעצם באופן ארוך עד ימי שאול משעבוד מאוד 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 קשה לפלישתים עד כדי שאתה כמעט יכול להגדיר אותו כגלות שחרש לו ימצא בארץ ישראל הם שולטים עליך לגמרי. וארון השם נשבע, ומאז בעצם משכן השם ממשיך למדוד. יש פה בהחלט מאפיינים גדולים של חורבן, שכאילו אובדן המדרגות, לא רק לרגע הרסו את הבית. אבל מצד שני, בואו נמנה את הדברים שמצד שני, שלפני ואחרי חורבן שלו יש דווקא התחדשות, התעוררות מאוד גדולה, שבזה היא לא מתנהלת כחורבן, ופה זה מביא אותנו למבט, לרובד פנימי יותר, שגם הוא כתוב בסופו של דבר הפסוקים ומדרשים, המפרשים, שנכון, זה עונש על החטאים, אבל זה עונש שכל כולו הכנה לעליית מדרגה. אז ככה, עוד לפני חורבן שילה מופיעים לנו אלקנה ואלי, ומשיבים את העם אל העלייה לרגל. זה סדר מיוחד של הדברים, שדווקא לקראת חורבן שילה, בדור האחרון שלו, שופט האחרון, הייתה שיבה עצומה של העם אליו, ואז הוא נחרב. אז זה מגדיל את החורבן, אבל מצד שני, זה... נקודה ראשונה שמראה שמדובר פה בהתחדשות ולא באיזה מין זניחה והמקדש הולך ושומם ובסוף נחרב. שתיים, הופיע הנס הגדול של פקידת חנה במשכן שילה. כלומר, מה זה משכן שילה? שם היא התפללה ושם אלי בריך אותה. שלוש, הנבואה, וזה אולי מרכזי, הנבואה מתחדשת אחרי מאות שנים שאין חזון נפרץ. איפה מתחדשת? במשכן שילה. על ידי שמואל. וזה באופן קבוע, ולפני זה, עם הופעות ראשונות, איש האלוקים, שזה אלקנה, וחנה, ובעצם גם אלי עצמו, שמופיע כנביא אחר בדורות שאין חזון נפרץ. אמרנו, אלי הוא לא מופיע מפורש פה כנביא, כי חלק מכל המעבר הזה, אבל... שלוש, אז אמרנו, הנבואה מתחדשת. סליחה, זה כבר היה שלוש. ארבע, היא מתחדשת, ומה הנביאים אומרים? זה גם כן דבר מאוד מאוד גדול. זה לא רק שיש נבואה. הנביאים האלה, מה הם אומרים? שהטוב אשר יבוא השם על ישראל הוא קרוב, ראינו זה מפורש בדברי איש האלוהים, שעומדת להיות כהונה חדשה שתהיה נצחית וגדולה, ושעומד להיות משיח, ושעומד להיות בית המקדש, בית נאמן, כל הדברים שדיברנו בתחילת ספר שמואל, עשו פעם, חורבן שילה, אבל מראש זה לא אותו אווירה זה לא אותו מצב כמו שאנחנו מדברים בחורבן הבית. יש פה במובהק חורבן, הוא מאוד מפתיע, אמרנו, זה מאוד מפתיע. מימי משה לא היינו, על בסיס כל הנבואות של משה, לא היינו מצפים שדור השופטים יסתיים ככה במפלה גדולה. זה חוזר מה שאמרנו קודם. בגלל כל חטאי התקופה, זה יסתיים בהיעדר במפלה גדולה מאוד. אבל כל זה בדרך, אמרנו, לבית המקדש, לירושלים, למשיח, חידוש הנבואה, הכל רענון חדש של כל ה... של המון כוחות פנימיים של עם ישראל, שנעשה תוך כדי חורבן גדול. ונוסף על זה, אחרי שילה, אז בחורבן את המקדש, אז אין לך ביטול תורה גדול מזה, ומאז התורה משתברת ונשכחת, וזה פה זה מדבר בדיוק הפוך. מה קורה מיד אחרי חורבן שילה? פרק ז', פרק מאוד יסודי, מספר איך ששמואל אוסף את עם ישראל, ומאז שנים רבות עם ישראל עובד את השם, 20 שנה, כל ימי היות המשכן בקריאת יערים, עם ישראל, ביטוי מאוד חריף לטובה, נוהה אחרי השם. מדובר בתשובה גדולה ועקבית ויציבה עם מנהיג חדש בסדר גודל של משה. שוב, זה לא מדובר בחורבן. זה מדובר בחורבן, אבל לא בחורבן סופי ומוחלט, אלא בחורבן שיחד איתו ולפניו ואחריו באות התחדשויות הכי גדולות שיש. דבר הבא כמובן, הניצחון על פלישתים. החורבן התרחש תוך כדי ניצחון מאוד קשה של פלישתים עלינו. ניצחון כפול, שתי מלחמות. אבל, שני קרבות. אבל מיד אחר כך, ממש מיד אחר כך, אחרי החורבן וזה, חוזר אהרון לישראל, שמואל אוסף את העם ומנצח את פלישתים באופן קבוע. שהפסוקים אומרים שכל ימי שמואל היינו מוגנים מן הפלישתים. אז גם ניצחון על הפלישתים יש פה. דבר שביעי שאני אוסיף שהוא כבר יותר במדרשים פחות גלוי, אבל הפליט שבא לשילה לבשר על המפלה, חז"ל אומרים זה שאול, כתוב איש בנימין. חז"ל אומרים זה שאול, אז גם פה אתה רואה, זה שהייחוד שלו מתחיל פה וימשיך עוד מעט, עוד כמה שנים, להקים את מלכות ישראל. אז מכל הפרטים האלה עולה תמונה ברורה שהחורבן אמנם כואב ועצום, אבל כבר באותם שנים, מי שמתמונן, ואני חושב שמעבר לזה, כאילו כל הדור רואה, שיש התחדשויות מאוד גדולות, והחורבן הוא בעצם לצורך בניין. נדמה לי שזה ההסבר הפשוט, למה בספר שמואל לא נאמר חורבן שילה. כי ספר שמואל לא רואה בזה חורבן. יש פה צרה של שבי אהרון, אבל מיד הצרה הזאת מובילה לניסים גדול, ניסים גלויים בפרק. פלישתים וחזרת אהרון ומעמד של תשובה. אז בתהילים ובירמיהו בהקשרים כלליים יותר של תוכחה ושל צרה, אנחנו נמצא שהמשכן חרב. אבל ספר שמואל עוסק בכל מה שאמרנו עכשיו, בהתחדשות הנבואה, התחדשות המלוכה, זה כביכול עליך תחילה. אמרנו, תמצא בספר שמואל יותר מרמזים שהמשכן חרב, כי פתאום אתה תמצא את הכהן הגדול ואת המשכן בנוב, ואתה תמצא ששמואל מקריב בבמות, ועוד כל מיני פרטים מזהים שבעצם דומה, רגע, מה עם חורבן, מה עם משכן שילה? אבל אפור, בפשט ספר שמואל, אפילו משהו שילה לא נחרבה. למה? כי זה לא רק שלא מדובר על המשכן. הרי פה כתוב שבפרק ד', נסתכל רק רגע ביחד, מה קורה בסוף הקרב? מגיע הפליט אל שילה. פרק ד', פסוק י"ב. וירוץ איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילה ביום ההוא. אני שואל, ביום הזה, הסתיימה המערכה או לא? פשוטו שאנחנו מדברים אחרי הקרב. סתם, אין לי הוכחה לזה, אבל שגרת הלשון, אנחנו מדברים. הקרב הסתיים, עכשיו בא הפליט לבשר את תוצאות הקרב לאלי. ואז מה קורה? הוא הולך לשילה. ויבוא, והנה אלי יושב על הכיסא דיה דרך המצפה, מצפה כי היה לי בו חרד על ארון אלוהים, והאיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר. כלומר, יש עיר שילה, וכל העיר זועקת, ואלי שומע את ה... וישמע אלי את כל הצעקה, ומה כל ההמון הזה. וישמע... אז מה שמתואר פה זה התרחשות, מה קרה בעיר שילה ובמשכן שילה אחרי הקרבות. נו, אז פשט פה דווקא ששילה קיימת ועומדת. יש פה איזה קושיה. אז... כנראה הפשט הוא שבאמת אחר כך היה המשך לקרבות, או שפלישתים עלו על שילה שהוא למקום המרכזי, והחריבו אותו. אבל בגלל הדבר הזה מצינו כמה דעות, אני אעשה מין סוגריים, אבל סתם להשלמת התמונה, מצינו כמה דעות שבעצם משכן שילה לא חרב במובן שאנחנו חושבים שבאו פלישתים והחריבו את שילה. אז קודם כל, שלושה שסוברים שבאמת שילה לא נחריבה באופן הפשוט. אחד, שוט חתם סופר, הוא שואל, איכן מצינו שחרבה שילה? מצינו רק את ההלוכות והארון. אז הוא אומר, כיוון שנכנסו לשם פלישתים, אז ממילא באו בה פריצים וחיללוה, הוא פקע ואז דלה קדושתה. זה מתחיל להיות קשור לחנוכה. תמיד יוצא בסוף קשור. כשנכנסו להיכל, תמו כל השמנים. גם פה הוא אומר, הכוונה לא... זה חידוש גדול. כל הדעות שנראה עכשיו זה חידוש גדול, כי זה לכאורה נגד פשט ירמיהו ותהילים, שמדברים על חורבן שילה. אבל הוא אומר, הכוונה, פקעה קדושת שילה. שוט צור יעקב. אני לא זוכר מי זה. הוא אומר, זה היה על פי הוראה משמיים שיעתיקו את המשכן משילה ללא וגבעון. זה לא חורבן רגיל, אלא בעצם שוב פעם, המדרגת שילה פה נפלה, הארון נשבע, והשם ציווה להעתיק את המשכן. ואותו דבר חזון איש. הוא אומר ככה, חזון איש זה חידוש מאוד גדול. לא, כאילו זה אותו חידוש. חזון איש אומר ככה, ששילה נחרבה אחרי מיטת אלי, שעל פי השם נעתק אז מקום המשכן לנוב. והוא שנאמר בקרא, עכשיו הוא מתייחס לירמיהו, פסוקים שלא קראנו אותם ביחד היום, אבל פסוקים מירמיהו זין, שמתייחסים לחורבן שילה. והוא שנאמר בקרא בירמיהו, כאשר יזרם ירמיהו שלא יבטחו בית השם, שיהיה להם להבטח, אם יחטיאו ועשו עבירות, כי לכונה אל מקומי אשר בשילה, אשר שיכנתי שמי שם בראשונה, וראו את אשר עשיתי לו בפני רעות עמי ישראל. אז הוא מפרש את אשר עשיתי לו, לא הכוונה כמו שתמיד אנחנו קוראים, ששלחתי את הפלישתים להחריבו, אלא השם ציווה אחרי המלחמה הפלישתים להעתיק את החורבן משילה למקום אחר. ובתהילים וימאס באוהל יוסף, שהוא שילה, בסדר. אז יש עוד דעות מהאחרונים ששואלתי שככה אומרים, אבל אני חושב שהרוב בניין ובניין של מדרשים ופרשים, נראה שזה חורבן שילה כפשוטו, וזה מתחיל כמו שאמרנו ממש מפשטי הפסוקים. אז אני חוזר אלינו, חורבן שילה נחרבה אמרנו, שילה נחרבה. ברובד הראשון בגלל החטאים, גם בגלל חטא בני אלי. אבל ברובד פנימי יותר, רואים שיש פה התחדשות גדולה וזה לא חורבן במובן הרגיל. מפה מגיעות השיטות שאומרות, תקשיב, זה היה צורך הכרחי בשביל ההתקדמות. כלומר, זה מבט לכתחילה על חורבן שילה. ופה מתהפך הפסוק, אני חושב, אצל בני הדור, על הפסוק, מה זה עד כי יבוא שילה? תראו, תחת ג' נקרא קודם את הבכור שור שמופיע פה. בסדר, תחת העוד ג' בכור שור בראשית ממתת, כלומר, עד כי יבוא שילה, תהיה שוטר ומושל. אבל משבא שילה, תהיה, כלומר, משבט יהודה, מלך. כי משבא יומו של שילה, שנחרב, אז צמחה מלכות בדוד. כי נכתיב בספר תהילים, ויתוש משכן שילה, וימאס באוהל יוסף, ונבחר בדוד עבדו בירושלים אשר רצה. אלמה, בביאת יומו של שילה, תלוי מלכות שילה, תלוי מלכות דוד. אז אתם רואים איך נהפך משמעות הפסוק. כלומר, אני אומר מסברה, מה שרדת סופמן אמר, שהפשט עד כי יבוא שילה, עד שתיבנה שילה. ברור שזה הקריאה הראשונית, העולה על הדעת. ואומר מסברה, ככה הרבה דורות בעם ישראל חינכו את הילדים שלהם. הנה, זה בית השם שעליו התנבא יעקב ליהודה. אבל כאשר נחרבה שלו, התברר שההפך הוא הנכון. שעד כי יבוא שילה, הכוונה עד שתחרב שילה. ככה גם תראו פה את אבן עזרא, במקור הבא פה. עד כי יבוא שילה, עד שיחרב משכן שילה. יבוא לשון חורבן, כמו לא יבוא עוד שימשך. והכי פירושו, לא יפרח ולא ינץ מלך ביהודה עד כי יתוש משכן שילה. וכן הוא אומר בתהילים, ויתוש משכן שילה וסמיך לבבך בדוד עבדו. אז יש פה גם היפוך של משמעות של מה שהבנו בתהילים. כשאתה קורא תהילים בראשונה, נראה לך, היה פה הרבה חטאים לאורך הרבה דורות, לכן נחרבה שילה, העונש נחרבה שילה, ואז הגענו לבחירת מלכות דוד. לא, הפשט הוא הפוך. מראש אנחנו מצפים למלכות מיהודה, ומראש יעקב אמר ליהודה, כשהחרב שילה, אז יבוא זמנך. אז היה בת אחר לגמרי כל החורבן פה. מדובר באופן הכי ישיר, הכי פשוט, על היעדר הקודם להוויה, ובזה... מה? לא חושב. כי איך שלא... אני אגיד לך למה. כי עד כי יבוא שילה, נכון נדבר פה על חורבן, אבל השאלה אם זה האפשרות היחידה, או, זאת אומרת, אנחנו נראה פה, שוב, חתם סופר, שהוא יגיד מה היה אמור להיות אם המסרי לא היה חוטא. כלומר, עכשיו הבת הכי הכולל הישר, עולה מהדברים מהמפרשים, מדרשים, זה שהיא לא הייתה צריכה להתחלף. זה, אמרנו, בניגוד למה שהיינו ברדת צפון, שמשמע הפוך, אבל ירושלים היא המקום שבו יבחר השם. ושילה הייתה מקום אשר יבחר השם לכך מאות שנים, ואחר כך צריכה להתחלף, מנוחה ונחלה. החילוף הזה הוא עלול לחורבן מאוד גדול, אבל אני חושב, עד רבה, גם איך שלא יהיה ברגע שמדגישים את החורבן הזה, כאילו היית עסוק ואוי, עבדה לנו מדרגת שילה. בספר שמול אומר, זה לא המיקוד. בהקשר הזה, שילה היא לא הנושא. הנושא הוא, ממשיכים קדימה, בונים את המלכות, לא יודע אולי, לא מצאתי אז זה. רב צדוק, אנחנו לקראת ציור. רב צדוק מלובלין מצביע על זה בתור דוגמה לסדר שיסד השם בבריאה בה הוא נקרא, רסיסי לילה עוד כף דלת. יש לכם? זה תחת הכותרת עוד ג' המקור הראשון שם. הסדר שיסד השם יתברך בבריאה ברשע חשוכה והדר נאורה. כך הוא בכל ימות עולם. אין לך שום אור מתגלה אלא מתוך החושך הקדום לו. דרך משל, מתן תורה קדם לו יציאת מצרים. אולי הכוונה שיעבוד מצרים. ועד ששקו וכו'. ובניין בית המקדש על ידי שביעת אהרון לפלישתים, שהוא ההפך לגמרי. כלומר, הדבר האחרון שהיית מצפה כששובים את אהרון, שעכשיו מדובר בתהליכי בניית בית המקדש. אבל זה מדובר, שהוא ההפך לגמרי. והגורם לזה, חטא בני אלי, הוא ממש חדן עדה באביו שגרמו קדושה למשכן. כמו שאמרו זל על הפסוק ונקדש וכבודי. אז ראינו את זה, תרצה לו כזה בהקשר של הבנת חטא נדב אביו בשיטתם ואיזה גודל מדובר פה. אבל כרגע, לענייננו מה שהוא כותב, זה שזאת הדרך לבניין המקדש שהיה צריך שהמשכן יחרב. לסיום, מקור שקצת אולי עושה סדר, אבל, קיצור, אני חושב ממש משלים את התמונה הזאת הלכתחילית על משכן שילה. זה חתם סופר, תורת משה, המקור האחרון שמופיע פה ב-24. אומר החתם סופר, לא תעשו כן להשם אלוקיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם וגומר לשכנות תדרשו ואתה שמה. פרש הרמב"ן, על פי ספרי, הקדוש ברוך הוא לא גילה להם מקום המקדש עד בימי דוד. והיינו לשכנות תדרשו דרוש על פי נביא ובאתה שמה. אז עם ישראל לא יודע איפה מקום המקדש. הנה לפי זה, כשיבנה בית המקדש, על כורחם יצטרכו לנטוץ ולהרוס המשכן שהיה עומד שם המזבח והארון, כדי לבנות בית המקדש במקומו. ואילו, עכשיו הוא עושה מין שילוב מיוחד של... בדיוק, כן. בוא נקרא ואז נציין מה הוא אומר. ואילו לא חטאו ולא נחרב שילה על ידי פלישתים, היו ישראל בעצמם צריכים לנטוץ ולבנות בית המקדש, כשיתגלה להם המקום. ויינו את מזבחותיהם תתעצו, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. פרש רשי, עזרה לנוטה צבן ומזבח. אז הוא מעלה שאלה הלכתית. הרי עם ישראל על כורחו, בגלל שבית המקדש צריך להיות אחד, היה צריך לנטוץ את שילה כשבית המקדש ייבנה. אז הוא מדייק מהפסוקים ואומר, אני אמשיך בדברה, ואמר, כי אם אל המקום וגומר, יש פה סיוג. כי אם אל המקום, הכוונה, יש מקרה מיוחד שבו אולי כן מותר לנטוץ. לשכנות תדרשו, אז הותר לנטות ותעשו כן להשם אלוקיכם לנטות משכן זה. אז בתוך דבריו עולה ככה, אם עם ישראל לא היה חוטא, אז זה היה דרך שנסללת אל בית המקדש. ואז עם ישראל היה מתישהו צריך להרוס את שילה וללכת בית המקדש. יוצא מפה, אני לא יודע אם הוא מכוון מפורש זה עיקר דבריו, אבל יוצא מדבריו שיש פה עוד משהו לכתחילה שיצא בסופו של דבר מהחטאים. נכון, משכן שילה היה אמור לא להיחרב. ועם ישראל מתישהו צריך לעבור במנוחה, מהמנוחה לנחלה. אבל בסופו של דבר, יש בזה אולי גם צד של טובה, או של נחמה מהחורבן, שהפלישתים נצטו את המשכן ולא אנחנו. כאילו בסופו של דבר נעשה בדרך שעם ישראל, מה, אנחנו נדוד את המשכן? לא, האויבים גברו עלינו נצטו את המשכן, ואנחנו נבנה אותו מחדש בירושלים. אז אני לא חושב שזה משהו בא לומר, אבל בתוך דבריו זה מתבהר. שכוח, אז מה שראינו, זה עד כמה קשה וכואב זה היה חורבן משכן שילה, ועד כמה עד אז עם ישראל חשב ש... שמדובר במקום השבחר השם באופן סופי עד כאבו שילה. אבל בסופו של דבר, כשתרחש החורבן, הוא מתרחש כמובן קודם כל בגלל החטאים, בגלל חטאי ישראל וחטאי בני אלי, אבל בסופו של דבר כל זה ממש יעוד קדום של עד כאבו שילה, במובן שעכשיו הוא מובן, על פי אבן עזרא, על פי רבי יוסף בחרושו, שחורבן שילה נצרך כהכנה למלכות בדוד, וזה מסביר את כל ההקשר של ההתחדשויות הרוחניות הגדולות, חידוש הנבואה, חידוש העלייה לרגל, החזונות הגדולים שהמקדש קרוב וקורונה קרובה וכו'. בעזרת השם פעם באה, נמשיך עוד היבט על חורבן שילה ונתקדם אל פשטי הפסוקים פרק ד'.